תודה על התמיכה, ככה, כשאתם... אני עם המיקרופונים האלה. פחד אלוהים, לא? כזה, כל שטות שאני אגיד יישאר מוקלט. ביחד עם זה. אז אני אתחיל מהשראה. להנחיות של היום, ואחר כך אקרא שאלה שאחד או אחת מכם שאלה, בלי חתימת שם, ואני אעבור אחר כך להנחיות, שאני מקווה שתהיינה לכם מועילות, מורות כיוון, שימושיות, גם באופן ש... תלוו את עצמכם כמתרגלים כל היום, וגם באופן ש אני מקווה ומכוונת לזה שזה ייתן תנאים להבשלה של תובנות, ראייה נכונה, הבנת ה מרחב הזה שמאפשר התבוננות ללא היאחזות וללא התנגדות שנובעת משלושת הזמנים, עבר, הווה ועתיד. איך להיות כאן ועכשיו. ממשיכים. אז מהבחינה הזאת תשמעו שיר להשראה מאווה קילפי בספרה הפרפר חוצה את הכביש. וככה היא כותבת. התשוקה התמידית שבי, כך בדיוק רציתי לחיות. שום רגע אבוד, תחושה מלאה כבת לוויה. אני כאן, אני עכשיו, איני מצפה למאומה. המצב הזה מזכיר דבקות. הוא מזכיר הכרת תודה. אפילו ביראת כבוד הוא מתחכך. אך הוא עצמו אינו דבר אחד ויחיד מאלה. אפילו לא כולם. הוא רק קיים, קיים, קיים. משהו מתחבר בי לנצח, רק לרגע זה. והרגע הזה קיים. שאלה. התרגול וההתבוננות בחוויה העכשווית מייצרים איזה פילטר, כמו מרחק מהחוויה, אצלי לפחות. אני כבר לא מזדהה לחלוטין עם החוויה באופן, עם החוויה. באופן שונה, גם ההגנות שלי מייצרות פילטרים ומבדדות אותי הרבה פעמים. כיצד להבחין בין השניים? האם משהו בהבנה שלי חסר? אשמח אם מתישהו תוכלו להתייחס לכך. יש הרבה חוכמה בניסיון להבין מתי אנחנו מתנגדים למשהו מעבר לסוגסטיה לעצמנו, בואו נקבל. כי אתם יודעים, כשאני אומרת את המילים, אני מתכוונת לקבל, אני רוצה לקבל, אני יושבת כאן כדי לעצור, לשהות, לתת אפשרות לפגוש את כל מה שיעלה כפי שהוא עולה. The rising and the passing away. בכל רגע משהו עולה. בכל רגע משתנה העולה, וגם מה שנקרא לו יורד, הרבה פעמים פחות שמים לב אליו בתשומת הלב למה קורה. אנחנו שמים לב למה מופיע יותר ממה שלמה נמוג. אבל גם מה שנמוג משאיר אותותיו. וגם מה שמופיע יש לו נוכחות שאנחנו חווים אותה בכל מיני צורות. האם אני מקבלת את מה שאני שומעת עכשיו? בלי שמשהו בי מתחיל להתעורר? כסוג שגם מנסה לשמור עליי. האם אפשר לחיות בלי ההישמרות הזאת? הכותב בפתק או הכותבת קרא לזה התגוננות. הצורך של האדם לשמור על עצמו, לשמור על האיזון שבו, לשמור על ה-well-being שלו, לשמור על עצמו באופן יחסי, מאוזן, נוכח, שומע. והמקום הזה שאנחנו ממשיכים את ההשהיה לצורך התרווחות וביסוס, אותו מרחב שבין receptivity ל-reactivity, אני אקרא לו, או receptivity ו-responsibility. הרווח הזה שבין מה שנקלט לאופן שאני אגיב אליו. וכשאני אומרת אגיב אליו, יש לזה כמה רזולוציות. אני יכולה להגיב אליו כבר בתנועה גופנית. אני יכולה להגיב אליו בדיבור. אני יכולה להגיב אליו במחשבה, בחשיבה, מחשבות שמתחילות to prolificate, ככה, לבעבע. ואנחנו כאן כדי להבין שזה טבעי, שככה זה הטבע. כשמשהו מגיע, יש משהו אמיתי בזה שקודם אני אתאם ורק אחר כך אני אדע את הטעם. קודם אני אגע ורק אחר כך אני ארגיש אם זה רך או קוץ. אז היכולת שלנו להינגע, שדברים יגעו בנו, יגיעו. המילה יגיעו, יש גם את הגע, הגיעה, ממש נוגע, ממש עושה איזשהו מגע בנו, בשאר החושים שלנו. בקרוי לב תודעה, נתמך בשערי החושים. אנחנו רוצים להמשיך את האמון ביכולת האנושית הזאת. האמון ביכולת להינגע, ואיזשהו אמון שאנחנו נותנים ליכולת שלנו להשהות תגובתיות, או לפחות לראות את התגובתיות שעולה. לחוש בה, או לראות אותה. אנחנו טיפוסים שונים. יש כאלה שקודם יחושו בעוצמה גדולה, רק אחר כך, ברפלקציה, יחשבו ויבינו, יבואו מחשבות. יש כאלה שקודם מיד מחשבות תתחלנה, ו... אני שומעת כמה מכם מספרים לי, אני מגלה שאני לא חשה הרבה דברים שאנשים אחרים חשים, כפי שהם מספרים אותם. מה קורה לי? אולי אני יכולה קצת להשות. וכאן אנחנו לומדים שלא משנה מאיזה שער אנחנו מתחילים, מאיזה נטייה אנחנו מתחילים, כטיפוסים השונים שאנחנו. אחד נוטה יותר מהר ללכת למחשבה, השני יותר נוטה ללכת לתחושות, ולפעמים אולי אפילו לשקוע קצת, בלכאוב משהו. יש את ההזמנה, בואו נתבונן בזה, אולי אנחנו יכולים גם לפייס נטיות, לשנות נטיות, ולהטות את המיינד לכיוון שתהיה בו תמיכה. שזה אומר להטות את התודעה, את ההבנה, את האנרגיה לחוכמה, לחוכמת היותנו נולדים מכל רגע ורגע, מכל מה שקורה בכל רגע ורגע, וגם לחוכמת הרעיות שבזה, והיכולת להיות בכוח לשאת את זה. שלושה מרכיבים יש. החוכמה, הסבלנות והכוח. כמו שערן אמר, יש כל כך הרבה רשימות שמחלקות פה כל פעם למרכיבים אחרים. אתם לא צריכים לזכור אותם. זה פשוט סוגסטיה. וזה גם אומר יותר מסוגסטיה, שבמשך אלפי שנים אנשים לומדים את זה, מתרגלים את זה, מנסים לראות באיזה דרך לארגן את זה למושגים, לאותן מפות שדיבר עליהן ערן, כדי שנוכל גם אנחנו לעזר גם בחוכמת כל המורים שקדמו לנו, שאנחנו נחשפים אליהם, אם בכתיבה ואם בקריאה ואם בשמיעה. וגם כשאנחנו מקשיבים לעצמנו וממשיכים להפוך את עצמנו, כמו שהנכד שלי הקטן אמר אתמול, למאסטר היחידי הקיים כאן ועכשיו. כשאתם עם עצמכם, בכאן ועכשיו, איך להמשיך להתנהל בחוכמה, בתרגול המדיטציה. אז את הכלי של הנשימה, שהוא גם כלי, גם סקיל, גם כישורים שאנחנו לומדים ממש גם להפעיל באופן רצוני, מתי לרגע לקחת נשימה עמוקה, או מתי דווקא לעשות נשימות קצרות ושטחיות ורבות. מתי להתרווח להקשבה לנשימה הטבעית, לא כזו שאנחנו עכשיו לוקחים אותה או עושים אותה כדי להצטרף לאיזשהו מהלך שקורה בנו, לפעמים קורים מהלכים די דרמטיים. זיכרון פתאום יכול לעלות שמרעיש. מחשבה שמרעישה יותר ממה שידענו שהתרעיש אותנו כשהתחלנו לחשוב אותה. לפעמים מתחיל איזשהו מהלך מאוד תמים, מאוד טוב, ובבת אחת פותח אותנו לאיזושהי התרחשות אחרת. כמו שקרה לי אתמול כשנתתי לכם הנחיות ועלה בראשי, עלתה המחשבה רק שוואו, זאת יכולה להיות הנשימה האחרונה שלי, ובבת אחת הגוף שלי הגיב לפניי. לא הספקתי לקחת את הצעד הזה שנשום, ואז גם אני ביחד איתכם נחשפתי לאופן שהגוף הזה שאף, בלה, התבלבל בבליעה ובנשימה, קנה ובשת, קרובים כל כך, שני צינורות למטרות שונות כל כך, ויש ביניהם פליפ פלאפ, שסתום קטן כזה שעוזר לא להתבלבל. לפעמים הוא עובד באופן פרדוקסלי. אני אומרת את זה כדי שכשאנחנו אומרים נשימה טבעית ובכלל אומרים טבעי, ניתן מקום למלוא רוחב הספקטרום. טבעי זה הבטוח, הבריא, התומך, הכוח, המיטיב בחיינו. וטבעי זה גם הבהלה, ההתערערות, אובדן של יכולות חשובות לחיינו. גם אובדנים הם טבעיים. גם רעל הוא טבעי. וכמו שבסמל הרפואה, ההבדל הוא הרבה פעמים במידה, במידה הנכונה, בין מה שירפא אותנו כשנטעם ממנו, למה שכבר יחליש אותנו אם נמשיך וניקח בכמויות לא נכונות. אז כשאנחנו מתרגלים מדיטציה, יעלו השאלות האלה של כמה ועד מתי, ולא תמיד נדע את התשובה. אבל גם אחרים לא ידעו. זה אנחנו, עם התודעה של כל אחד ואחד, כל אחד עם עצמו. ובאופן אישי זה מה שאני כל כך אוהבת בתרגול הזה, שזה מאפשר האטה כזו שבהקשבה הפנימית שלי לעצמי אני יכולה גם לסמוך על משהו שיעלה כתשובה לא מה... הבוקר מישהי ככה שיתפה אותנו שהיא מזהה את זה כמנגנון ההישרדות האוטומטי, כמין תגובתיות כזאת מיד לעשות משהו כדי לשרוד, מיד לעשות איזה, לעשות. אז לא התגובתיות הזו, מיד לעשות משהו כדי כביכול להציל אותי, לשנות את זה. וזה מאוד טבעי לרצות לשנות את מה שקשה. הטבעי הזה. אנחנו פוגשים אותו, זאת האנושיות הטבעית, אנחנו רוצים. כמו שכתוב היה בשיר. אנחנו רוצים לחיות במלאות ובטוב, ולנשום, ולהמשיך, ולשהות בטוב. ואז מה קורה כשתחושות שקשה לנו איתן מופיעות? אולי קשה בגב, אולי ברגל, יש את כל התחושות שהן פיזיות. תקירה. אחד מכם שיתף אתמול שממש הוא הולך ומרגיש מדי פעם ממש תקירות מאוד עוצמתיות בעיניים. שואל מה לעשות? מה לעשות? אבל הוא לא שאל כל כך מה לעשות, הוא כבר ידע מה לעשות. הוא אמר לי, זה עובר, זו תחושה. אני תומך בעצמי על ידי זה שאני יודע את זה, שזו תחושה ושזה עובר. ומאוד הוקרתי את החוכמה הזו. הוא נוכח בה. באופן ישיר. אז הוא משתמש בה. באופן הזו חוכמה היא ישירה. נולדת מתוך גם כל האופנים שאנחנו סובלים. אחד הדרכים לסבול זה באמת הגוף הזה. A precious human body. היכולת לחוש. אתם מכירים כשאתם מתחילה להירדם לכם הרגל? זה קורה כאן? כשמתחילה להירדם הרגל? כן, הנה, מישהו מנדנן עם הראש, כן. זה גם, נכון, חלק מהיכולת לחוש? אבל היא יכולת לחוש קצת אחרת. לפעמים מתחילים לדאוג מה קורה, מה נחסם, למה זה נרדם. זה זה יכול להיות מאוד מעניין לראות מה קורה. ובשאלה הזאת של מה קורה לאיבר הגופני, הפיזיולוגי, הביולוגי, ועם איזו תודעה מתלווה, שהתודעה היא גם הממברנה הזאת של ההבנה, של החוכמה, של הליווי, של הסבלנות, של החקירה, של מהו גוף. אנחנו חוקרים מהו גוף וגם מתוודעים למה היא עוצמה אנושית. לשהות בגוף, להתבונן בגוף, בתקווה לא להיבהל ולא להיכנס לספקולציות. השערות אולי. עכשיו, המהירות, אני אומרת את זה, לא להיכנס לספקולציות. המהירות שבמיינד שלי, אני רק מתוך המחשבה חוויתי תוך את הדרמה השלמה. זה קורה כל כך מהר. לפעמים. לפעמים לא. אז תראו את זה, אנחנו נתנסה בזה. באופן שמיד עולות ספקולציות. וכשלא, תשחררו, תשחררו. תרשו לעצמכם את השחרור במשהו לטבע, להכיר את הטבע ולהיות באינטימיות איתו. ובעניין של האינטימיות, יש לי רק דבר אחד להגיד. אי אפשר בזה להיות מנוסה. אי אפשר בזה להגיד, או, אני מנוסה באינטימיות, או, אני מקצוען באינטימיות. אינטימיות היא התרחשות. היא אמת. ישנה או נהדרת בעין. ישנה ונהדרת בהי. אז אנחנו מזמינים את עצמנו ליכולת לשהות באינטימיות, שכן תהפוך מנהדרת לנהדרת, כי היא תרווה אותנו במשהו שאנחנו קוראים לו תודעה אסופה, נוכחת, עם הכוח לפגוש את האימפקט בכל רגע ורגע. לפגוש את האימפקט שהחיים, שבחיים, אימפקט שיכול לבוא מבפנים או מבחוץ. ובין אם הוא בא מבפנים ובין אם הוא מגיע מהחוץ, הוא מטווח בשערי החושים שלנו ובהבנה. עכשיו קורה משהו. עכשיו התרחשות. לזהות. עכשיו התרחשות של ריבוי מחשבות. עכשיו התרחשות של תחושות. עכשיו התרחשות. ולהזמין את עצמנו לעצירה הזאת. שיש בה הרפייה ונכונות להיפתח למה שמתרחש בלי התערבות מיוחדת, בלי לעשות בזה סדר מיוחד. להמשיך לוותר על העדפות, וזאת אמירה קצת מוזרה, כשבפירוש יש כאן גם אמירה אחרת מטבעה, והיא כן להעדיף את הדרמה על פני המיד התגובתיות. אבל מהי הדרמה? מהו הדבר התומך הראשוני הזה, הקיים תמיד, שהוא גם אינטואיטיבי וגם נלמד, וגם אנחנו מוזמנים להיווכח בו בראייה מיידית, מתוך הניסיון, שהמדיטציה היא שער, אחד השערים החשובים אליו, אותו ריכוז שערן דיבר עליו. אותה תשומת לב. אותם חמישה אורחים שאנחנו רוצים לפגוש, להיעזר פשוט בזיהוי שלהם ולהזכיר לעצמנו את העיקר. והעיקר הוא סוג של העדפה בין עיסוק בתוכן לבין המשך ההישענות, ההבנה ונתינת הכוח, כמו כאילו, לא יודעת איך בדיוק להגיד את זה, שהאנרגיה תישה ביחד עם ההתבוננות עצמה, התודעה, תודעת הלב עצמה, היכולת להיות נוכח ורואה כאחד, חווה ורואה כאחד, שהראייה לא תהיה מרחיקה, אבל גם לא מושכת או מקרבת במיוחד. כשאיפה אני מתכוונת. אין לנו שאיפה, אבל האם זה נכון? האם כשבאמת עולה משהו, אתם מרגישים שחרור גם מכוחות הפוש וגם מכוחות הפולינג towards, pushing away, being pulled towards, להימשך אל, להידחות מ... וכאן אנחנו צריכים גם מידת כנות וגם סבלנות כדי להמשיך לחקור בעזרת גם הנשימה והישארות קרובה ליכולת הזאת שאירן הזכיר אותה כל כך הרבה פעמים, של לשאוף ככלי תומך. לנשוף, להשתחרר, גם ככלי תומך. להיעזר במרחב הנשימה, גם כמרחב. להיזכר כל פעם חזרה להישאר קרוב, כי שם האינטימיות היא לא מחוץ לגוף, היא עם הגוף, למרות מכאוביו, עם מכאוביו, עם סבליו, וגם עם הסבל שנקרא בתרגול סבל תודעתי, שאנחנו עוד לא מבינים, שמתארח. מתרחים, ספקות, שעוד לא ביססנו את הפול טראסט, שמתבסס. אחרת לא הייתם פה. למה שתבואו? מישהי אתמול בקבוצה שיתפה כל כך מתוק, היא אומרת, אני באה כל פעם אחרי ריטריט, אני חוזרת הביתה ואני מתרסקת. עד כדי כך שכבר במהלך הריטריטים אני כבר יודעת כמה אני אסבול אחריהם. אני לא אוכל לא לדעת את זה. ואז כששאלנו אותה, אבל בת, עוד פעם, היא אומרת, כן, כי אני גם רואה מה זה נותן לי. זה כל פעם קצת, בשיעורים שיעורים, אבל הכיוון הוא בלתי ניתן to be refuted, to, it's irrefutable, אני לא יכולה להתכחש לכיוון. הכיוון הוא מעט יותר מחוזקת, קצת פחות, קצת קצרה יותר ההתרסקות. אני לומדת כל פעם עוד משהו, אני מאמינה בזה. הטראסט הזה, הטראסט בתרגול, כאמונה שהיא גם נבדקת בניסוי ותהייה, הוא מיוחד. הוא חלק מהתשתית שלנו, חלק מהכוחות. המתגלים הנוכחים, אחרת לא הייתם פה. אם מישהו כאן היה בוודאות שזה מזיק לו, אני מקווה שיש בכם גם את ה... פשטות של לקום וללכת. אנחנו יודעים את הצורך לא לשתף פעולה עם מה שאנחנו כבר בוודאות מזהים, יודעים, מכירים אותו כמזיק לנו. לא מחפשים את המזיק, אין שום מזוכיזם בתרגול הזה. ממש להפך. יש המלצה לתמוך בגוף בכל צורה שגוף יכול להתמך, ולתמוך בכל התופעות הרגשיות מחשבתיות בכל צורה שהבנת חקירה. מי הדובר? מי המחשבה הזאת? ואפילו הזיהוי שלפעמים מספיק, מחשבה. פשוט מחשבה. לא משנה מי הדובר. מחשבה. וכל הזמן מתרחש תהליך מעצמו של התעדנות, היכולת להבחין, ובדוסיח הזה שבין הרספטיביות שבאנו ובין מה שעולה כריספונד מהעומק של ההתהוות שלנו, מהעומק של הנוכחות שלנו, כשאנחנו מחכים לקולות היותר עמוקים, עם זה. עם זה, זה ממשיך להתפתח, ומתפתחת היכולת של הבחנה, discernment. היכולת להבחין בתופעות, בהתרחשותן, בהתהוותן, בהשתנותן. ואתם יודעים איך זה בענייני נעים או לא נעים. הנעים יהיה לנו לא נעים כשהוא ישתנה. הלא נעים תהיה לנו הקלה מאוד נעימה כשהוא ישתנה. אז מהבחינה הזאת את ההשתנות עצמה אנחנו פוגשים בספקטרום הזה. יש דברים שהם לא נעימים בהגיעם ונעימים בלכתם. יש דברים שנעימים בהגיעם, אני חוזרת על עצמי, שלא נעימים בהגיעם וכן נעימים בלכתם. ויש דברים מסוג מעניין במיוחד שהוא קשור רגע, היה רגע שזה הגיע או שזה פשוט ישנו? יש משהו שהגיע, הופיע, או שהוא קיים בכל המופעים, בכל המופעים שאנחנו מזהים, מתקיים היכולת לזהות מופעים, להיות ערים למופעים, היכולת הזאת. אנחנו כאן, איתה. מהבחינה הזאת, אנחנו לא לבד בצורה מאוד מעניינת. גם בצורה של מצד אחד כל אחד נפרדים בתרגול שלו. אבל היכולת הזאת, אנחנו לא באמת לבד. אנחנו איתה. והיא דבר עצום. האם זה הנחיות תרגול בשבילכם? האם מתוך זה אתם יכולים להבין איך לשבת? ולשבת אני מזכירה, זה פשוט לשבת, לחפש, הנה אתם ראיתם את התנועה, מי שיושב איתי כאן. כשאני מתיישבת אני קודם כל מושכת גם את קצת הישבנים שלי אחורנית כדי לשחרר את הגב התחתון לתוך סוג של יציבות של עמוד השדרה. אני מתכוונת לזה שהשכמות שלי לא תתקפלנה פנימה, כדי שיהיה לי את כל הרוחב של החזה ושל הגב רחב. אבל לא במאמץ מיוחד, עם הקשבה גם לכל מיני קיפולים שיש לפעמים בעצמות עצמן, בשרירים שלפעמים דפוסים כאן. ולהקשיב גם לזה, כי אנחנו לא רוצים ללכת כנגד, אנחנו רוצים לתמוך ב... אז להקשיב למצב של העצמות של עמוד השדרה, כמו שאנחנו מכירים אותם, ולהכיר את מצב העצמות ומצב השרירים, זה גם תהליך שאפשר ללמוד אותו. גם בגיל מבוגר אפשר להתחיל להיות תלמידים שלו. הייתה תקופה שאני חשבתי שהגעתי לתרגול מאוחר מדי. חשבתי, וואו, בגילי כבר אבוד. לא התחלתי מההתחלה, מגיל צעיר או מגיל 20 או 30. אני הגעתי לתרגול רק אחרי שנות ה-40 שלי. אבל אני רואה שזה לא מאוחר ושיש משהו טוב שקורה גם לגוף שלי, למרות שמבחינת כוח המשיכה שכל הזמן פועל על הגוף שלי בצורה של להקטין מרווחים בין המפרקים והעצמות, נכון? אמא שלי אומרת לי, אני עכשיו יותר קצרה ב10 סנטימטרים, רני, אני יותר קצרה ב10 סנטימטרים, אני כל כך קטנה, היא אומרת. זה נכון? מקפלים את הבגדים קצת. ויחד עם זה, האם זה חייב היה ככה לקרות? יש גם אנשים מבוגרים, תמירים, סקופים. במה כל הדברים האלה תלויים? אז אנחנו לא יודעים, אנחנו לא פה בשביל רק לתרגל בשביל ההבטחה. שנהיה יותר בריאים, יותר סקופים. אבל למה לא גם איתה? לא כהבטחה, כאפשרות. אולי לא. ולראות איך אנחנו פוגשים את התקוות, את כל הדברים והמטענים שאנחנו שמים על התרגול. ואנחנו כאן בסופו של דבר, אם יש ביזנס אחד שאנחנו כן בו, אתמול ככה אירן אמר, אנחנו לא בביזנס של הנעים והלא נעים. אז הייתי אומרת שאנחנו יותר בביזנס של הדקונסטרוקציה, דקונסטרוקטינג. כל מה שאנחנו, כל מה שניתן להיבנות ויכול להיבנות, אפשר לא לבנות? אפשר לא לשתף פעולה בבנייה? לא להזין את מה שבונה לנו את הריגוש, את מה שבונה לנו את הכאב, ולא להזין זה לא אומר להיות קשה או מרושע או מתנגד ועודף או מפחד. ובמידה שאנחנו כן, להרגיש עם איזה איכות בה. אצלי, אולי שמתם לב, האיכות הראשונה שמגיעה עם ההדהוד הזה של הדברים היותר מאתגרים הקשים, זה איזשהו יובש שמיד קורה כאן בחיבור של הגרון. איזושהי התייבשות. ואז הרבה פעמים אנשים שדואגים לבריאותי ולשלומי, ושומעים אותי ככה מתייבשת ובולעת רוק, רוצים להציע לי כוס מים. אבל אתם יודעים מה? נוזלים לא חסרים. ויוכיחו על זה הדמעות שיכולות לבוא רבע שעה אחר כך. נוזלים. לא חסרים. מכיוון שאנחנו כאן לא במצבים של התייבשות, אתם שותים מספיק, אני מקווה. ולא במצבים של גם הרעלת עודף שתייה, שגם זה ישנו. אז אנחנו בסקרנות הזאת של מה באמת קורה לגוף ולמה, מה קורה אם התייבשתי יובש, פשוט לזהות. כשאני נושמת אוויר, היא גם תופעה מייבשת קצת, אבל גם מצננת. ואיך לנשום בלי להתייבש. לנשום בנחת. לתת את המרחב לנשימה. אני מדברת את המילים האלה כהזמנה. אני לא יודעת להגיד איך. אבל לשים לב לתחושת הנשימה בגוף. לדעת איפה אתם מתמקמים כדי לחוש אותה. יש כאלה שיותר קל להם לחוש אותה בבטן. יש כאלה שבחזה. יש כאלה שליד האף. יש כאלה שמאיזשהו overall תחושה של כל תנועת הנשימה. הידיעה, אני נושמת, זה מספיק. ויחד עם זה התחושות שבאות. התחושות שישנן. שקשורות גם למודעות, לאיכות המודעות, לנשימה, ולאיכות הגוף הזה כחש. וכשאני אומרת, הגוף חש, אמרתי, משפט לא נכון. ויחד עם זה הוא כן נכון. יש עכשיו את כל המחקרים שמראים, שמקרבים משהו ונוגעים מאחורי מסך ביד מפלסטיק שרק הנבדק רואה אותה, הוא לא רואה את ידו שלו, זה מאחורי מסך, וכשמקרבים ונוגעים ביד לא שלו, הנבדק חווה את ידו שלו כחשה. אז יש לנו גם את הנוירונים האלה שנקראים נוירונים של מגע. ולא תמיד זה ברור מה אנחנו חשים. ויחד עם זה, כמו שאמרתי, לא להיות מוטרדים בשאלת המקור או התוכן, להיות יכולים להתרווח למרחב, כן, זו תחושה, או כן, זאת מחשבה, או כן, אני מזהה את המצב האנרגטי שמתבטא כאחד האורחים. לרצות את מה שאין, לא לרצות את מה שכן קורה. התודעה רפויה, עייפה, אפשר לתמוך בה בנשימה. וכל הזמן הידיעה זה משתנה. מעניין איך זה ימשיך להשתנות, ומעניין איך זה ימשיך לקרות. ומה ימשיך לקרות לנו? שימשיך להתבטא כתחושה, מחשבה, הלכי רוח, מצבי תודעה, ומידת החוכמה שמתעוררת ביחס ליכולתנו. לא להוסיף, לא להוסיף בכלל על סבל ראשוני קיים, על כאב ראשוני קיים, ולהתאמך, לתמוך. בואו נשב, נתחיל את היישום לפרקטיס. אם יש שאלות שיעלו כמטרידות אתכם בקשר לפרקטיס או בקשר לגישה, בבקשה כתבו, שאלו. אם יש שאלות שאפשר לפתור אותן בתשובה, אנחנו נמהר לענות. אם לא, אתם כבר יודעים. היכולת לשאת שאלה היא חלק מהדרך. והתשובה מתגלה בדרכים מאוד מאוד מפתיעות. וגם חופש קורה. יושבים ככה, מבססים את הכוונה, נפתחים לשקט של ההקשבה ושל המרחב. של ההתבוננות. של מלוא הנפח הזה שבגוף. עם יכולת התחושה שבו. מזמינים אורך רוח שהיה חוכמה כנות